הואיל ואנחנו הולכים לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה ולימי הסליחות עבור כל עם ישראל, על ידי כל כלל ישראל, נראה בית מעניין והכנה נפלאה לקראת הימים הנעימים והנפלאים שלקראתם אנחנו הולכים. בתפילת הימים הנוראים לחלק מהקהילות נוהגים לומר את תפילת ונתנה תוקף, קדושת היום, הנוהגים לומר את התפילה הזאת, זה אחד הרגעים הרציניים, ממוקדים, יש כאלה אומרים המפחידים, שבה נאמר שבורא עולם הוא דיין, מוכיח, יודע ועד, כותב וחותם, סופר ומונה, תזכור כל הנשכחות, תפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו, כל אדם חותם שמה שכתוב זה אמת, ושופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע. ומה קורה למעלה? מלאכים יחפזון, חילו רעדה יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. כי לא יזכו בעיניך בדין. פחד נורא. קורה בשמיים בין מלאכי השרת מיום הדין. מאידך כותב לנו הטור בתחילת הלכות ראש השנה בסימן תו קוף פה א', אמר רבי סימון, כתיב, כי מי גוי גדול, השם אלוקינו. אז רבי חנינה ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו שהודעת אופייה של אלוהיה, פירוש מנהגיו, דיניו, דהיינו, מנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, מתעטה, אינם חותכים את ציפורניהם, ואינו יודע מה יצא בדינו. אבל ישראל, אינם כן, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מתגלחים, מחתכים ציפורניהם, אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לפיכך נוהגים לספר ולכבס ערב ראש השנה, להרבות במנות בסעודות ראש השנה, תשובה למתנים בראש השנה, שלא מתנים, ובאשכנז נוהגים לא לומר תחנון ערב ראש השנה, כמו בשאר ערב יום טוב. שאלתנו הראשונה היא, ההיגיון היה מחייב, שאם מלאכי השרת, מלאכי עליון, פוחדים, רועדים, מאימת יום הדין, קל וחומר אנחנו, בשר ודם, שנפחד ונדאג ונחשוש, במקום זה, אוכלים, שותים, תופשים לבנים, מתעטפים לבנים ושמחים. אפשר לומר לבן אדם לאכול, לשתות, איך להתלבש, ולומר לבן אדם לשמוח, זה כבר תלוי ברגש, תלוי בכל אחד ואחד. יש כאן עדות שאנחנו גם שמחים. איך מסבירים דבר כזה? יום הדין, אימת הדין היא נוראה, איך אנחנו אוכלים, שותים ושמחים. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר בירושלמי, במסכת מכות בפרק ב', אמר רבי פנחס, טוב וישר, על כן יורך חטאים בדרך, פסוק בתהילים. מה אומר רבי פנחס? למה הוא טוב? כי הוא ישר. למה הוא ישר? כי הוא טוב. על כן יורך חטאים בדרך שמורה דרך תשובה. דהיינו, שאלו לחוכמה חותם העונשו, אמרה להם החוכמה, חטאים תרדוף רע. שאלו לנביאים חותם העונשו, הנבואה אמרה, הנפש החוטא עתיד תמות. שאלו לקודש הבריך הוא חותם העונשו, אמר יעשה תשובה ויתכפר לו. זה מה שנאמר, על כן יורה חטאים בדרך. יורה לחטאים דרך לתשובה. שאלתנו השנייה היא, מדוע השאלה היא חותם העונשו? שנשאלת כזאת שאלה, פירוש הדבר, בוודאי מגיע עונש. רק השאלה היא איזה עונש. היה ראוי שהשאלה תהיה קצת אחרת. חותם הדינו. שמה יותר מתאים. אז יהיו כאלה שיגידו עונש כזה, יהיו כאלה שיגידו עונש אחר, אולי גם יהיו כאלה שיגידו, ניתן עוד הזדמנות, יעשה תשובה ונסלח לו, מה שבורא עולם ענה. אז שאלתנו השנייה היא, מדוע השאלה היא חותם העונשו בירושלמי ולא חותם מדינו. ובנוסף, למה רק הקדוש ברוך הוא מציע יעשה תשובה ונסלח לו? למה הרעיון הזה לא יכול להגיע על ידי הנביאים, על ידי החכמים, לתת עוד הזדמנות? סוף סוף אנחנו בשר ודם. אדם יכול להיות שהוא טועה. אז מדוע רק התשובה הזאת נאמרת על ידי הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ונסלח לו? אלה הם השאלות, ודרכם נראה באמת דבר מדהים, שייתן לנו מבט נפלא ביותר לקראת הימים הנפלאים שאנחנו הולכים לקראתם. אין ימי הסליחות עבור כל כלל ישראל, מי שלא התחיל שמתחיל במוצאי שבת הקרוב, ואין כמובן ראש השנה, ימי הסליחה, והיום הקדוש, יום הכיפורים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, אם מלאכי השרת, מלאכים מחפזון וחילו רעדי אוחזון, ואומרי, הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, פחד פחדים בשמיים, למה אנחנו אוכלים שוטים ושמחים, סוף סוף זה יום הדין? ושאלה נוספת, בירושלמי נאמר חותם העונשו, והתשובה היא, עונשים שונים, רק קודש בריחו נותן תשובה שונה, יעשה תשובה ונסלח לו. מדוע השאלה מלכתחילה לא חותם דינו, לא מעונשו? ואולי גם מישהו יגיע עם הצעה כזאת, לתת עוד הזדמנות. ומדוע רק הקדוש ברוך הוא הציע את ההזדמנות, את האפשרות הזאת? יעשה תשובה ונסלח לו. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה, ונראה דבר נפלא ביותר. בורא העולם ברא את עולמו, עולם של דין ומשפט. יש דין, יש משפט, וכמובן יש שופט שדן. והמהלך הוא שאין לדיין אלא מה שאין עברות. דהיינו, אוסף את האינפורמציה, שומע את הצדדים, ונותן פסק הלכה. לפעמים הוא לא עושה את זה לבד, הוא עושה את זה עם עוד מספר שופטים. לפעמים גם זה לא מספיק, יש ערכה גבוהה יותר עם יותר שופטים. אבל המהלך הוא, אדם שחטא, אדם שלא שמר את החוקים הראויים, צריך להיענש על כך. רק דנים, השופטים, איזה עונש לתת. זה סדר העולם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא מסוגל להעניש. לא יכול להעניש. ולמה לא יכול להעניש? כי אני מכיר את האדם, מכיר את יכולתו, מכיר מה הוא מסוגל לעשות. אני רואה הרבה הרבה קדימה. אני רואה הרבה מעבר למה שהוא עשה. ולכן אני מאמין שיום אחד הוא יבין שהוא טעה ויעשה את התשובה. לכן אני כרגע לא יכול לדון אותו. ונסביר יותר. ישנה מצווה אחת בתורה. ישנה מצווה אחת בתורה. בן סורר ומורה. נאמר על כך, ברש"י בפרשת כי תצא, בן סורר ומורה נהרג על שם סופו. הגיע התורה לסוף דעתו שבסוף מחלה ממון אביו, ומבקש לימודו ואינו מוצא, עומד פרשת דרכים ולסתם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב. והגמרא אומרת בסנדרין דף עין א', אומרת הגמרא, תניא בן צורר ומורה, לא היה ולא עתיד להיות. אין דבר כזה. ולמה נכתב דרוש וקבל שכר? לא מבין. אם לא היה ולא יהיה, מה צריך לדרוש? מה צריך ללמוד? איזה שכר מקבלים? אין דבר כזה. ההסבר הוא, אין בן צורר ומורה. אמת. כולנו בנים אתם להשם אלוקיכם. הקרובים והרחוקים. אף אחד הוא לא סורר ומורה. אבל המצווה הזאת מסבירה שבורא עולם דן את האדם על שם סופו. לו יצויר באופן תיאורטי, אבל לו יצויר שהיה בן סורר מורה, הוא היה נענש בצעירותו כי סופו היה קשה מאוד. ככה יענש בצעירותו, ימות זכאי ולא ימות חייב. אבל פה לומדים את העיקרון, איך בורא עולם דן את האדם. דרוש וקבל שכר. מה לדרוש? שבורא עולם יש לו סיסטם אחר של שפיטה, של מיצוי הדין, והוא שהאדם נידון על שם סופו. אי אפשר להניש אותו עכשיו. יש לו יכולות, הוא יבין, ילמד, יממש אותם, אז בסוף כולם יראו שהיה שווה לחכות. וכך נוהג הקדוש ברוך הוא. הדוגמה לכך, יש הרבה דוגמאות בחז"ל, גמרא בעבודה זרה דף י"ז, מספרת לנו על רבי אלעזר בן דורדיה, שעסק בזנות, לא הניח אחת שלא באה עליה. פעם אחת שמע שיש אחת בכרחי הים. כדי להגיע אליה, צריך לעבור 7 נהרות. סיכון רציני. היא לוקחת כיס דינרים של זהב בסחרה. הרבה מאוד כסף. אותו רבי אלעזר בן דורדיה חצה את כל הנהרות, שילם את השכר הגדול שהיא דורשת. אומר המהר"ל, הוא בעצם קיים בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו לעשות עבירה. והגויה הזאת ראתה את זה ואמרה לו, אני לא יודעת לאיזה אומה אתה שייך, מי האלוהים שלך, אלוהים בטוח אין לך, וגם אם תרצה יום אחד לחזור אליו, לא תוכל. לא תוכל. אתה כל כך רחוק, אין סיכוי שיקבלו אותך פעם בתשובה. הלך ישם את שני הערים, ביקש רחמים, אמרו לו, נבקש קודם על עצמנו, אחר כך עליך. ביקש שמש וירח, אולי יבקשו עליו רחמים, ענו לו אותו דבר, נבקש עלינו לפני שנבקש עליך. הניח ראשו בן ברכיו, גאה בבחייה, עד שיצא נשמתו, יצתה בת קול ואמר, רבי אלעזר בן דורדיה מוזמן לחיי עולם הבא, ורבי בכה יש קונה עולמו בשעה אחת. מה כתוב כאן? בעל עבירה ברמות שקשה לתפוס, מקיים את זה בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, והנה הוא מצליח בסופו של דבר להבין כמה הוא התרחק, כמה הוא מצטער, והוא זוכה להיות בן עולם הבא. ומעניין, שהגמרא מתארת, הניח ראשו בן ברכיו. מה זה חשוב הפרט הזה? עמד והתפלל ובכה, ישב ובכה. למה הניח ראשו בן ברכיו? כי התנועה הזאת שהראש שנמצא בין הברכיים, זה התנועה של כולנו בזמן ההיריון. זאת אומרת, הוא הצליח לחזור בבחייתו ותשובתו, למצב של טרם יציאתו לעולם. וגאה בבחייה, שמיע רק קול, ויצא נשמתו, והוא זמן לחיי עולם הבא. כי בורא עולם דן את האדם על שם סופו. אני אחכה לו, כי אני יודע איזה כוחות יש לאדם. ואם הוא יתבונן במעשיו הלא טובים, זה ייתן לו יכולת להאמין בפוטנציאל שבו. ביכולות שלו, שיכוון אותם אומנם לא נכון, אבל יש לו יכולות, עכשיו יכוון אותם בצורה נכונה. ואת זה מלמד אותנו דוד המלך. דוד המלך פונה לבורא עולם ואומר לו, במדרש תהילים פרק י"ז, מלפניך משפטי יצא. אמר רבי לוי, אומר משה רבינו, אומר דוד המלך לבורא עולם, אני רוצה שאתה תהיה דיין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על חינם עשיתי סנדרין, לך ודון בפניהם, יש בתי דינים, מה אתה רוצה ממני? אמר לו דוד, ריבונו של עולם, כתבת בתורה ושוחד לא תיקח, והם מתיירים לקח שוחד ולדון אותי. אני אלך לסנדרין, לבית הדין הם לא מקבלים שוחד, אבל אתה בורא עולם, שאתה נוטל שוחד מן הרשעים בעולם הזה, ומה השוחד? תשובה ומעשים טובים ותפילה, מלפניך משפטי יצא. אני רוצה שאתה תהיה הדיין. פירוש הדבר, אדם בא לבית הדין, מה נכון, תהיתי, סליחה, יעשה מאמצים להיות יותר טוב. מאוחר מדי. דנים אותו. אין לדן אלא מה שאין עברות. אבל אצל בורא העולם, מקבל שוחד. תשובה, תפילה ומעשים טובים. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אומרים חז"ל, בניי, עד ששערי תפילה פתוחים, עשו תשובה ותפילה שאני נוטל שוחד בעולם הזה. אבל כשאני יושב לדון בעולם הבא אחרי שאדם נפטר, אני נוטל שוחד. שנאמר לא יישא פני כל כופר, ולא יובה כי תרבה שוחד. לכן אומר דוד המלך, מלפניך משפטי יצא. ולכן תודיעני אורח חיים, תלמד אותי. אומר בורא עולם, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ומעניין שעשרה ימים האלו, יש להם מספר היבטים, בהיבט הפשוט, בין ראש השנה ליום כיפור 10 ימים. בהיבט נוסף בחז"ל, זה מתחיל כבר ממוצאי שבת לאלה מתחילים לומר סליחות סמוך בראש השנה. למה? כי בעשרה ימים האלה, יש הנוהגים לצום, אבל אי אפשר לצום בעשרה ימים. כי יש שבת באמצע שאסור לצום, ערב יום כיפור שחייבים לאכול, ושני ימי ראש השנה. אז חסרים 4 ימים, אז לפחות ישנם קודם ראש השנה 4 ימי סליחות, לפחות 4. ואז סך הכל יש 10 ימים. בכל מקום, אלו 10 ימים, שבהם בורא העולם מקבל את השוחד, דהיינו תשובה ומעשים טובים. וזה מה שאומר שלמה המלך, בנו של דוד המלך, במשלי פרק י' ז', שוחד מחיק רשע ייקח, להטות אורחות משפט. בורא עולם לוקח שוחד מרשע להטות את המשפט. כותב רשי, הקדוש ברוך הוא מקבל דברי הכנעה ופיוס מחוק הרשע. כלומר בסתר בינו לבינם. להטות אורחות משפח, להפוך מרעה, את דינו מרעה לטובה. ונסביר את זה יותר. נסביר את זה יותר, זה נפלא עד מאוד. הדבר המרכזי בכל אמירת הסליחות, שחוזר על עצמו פעם אחר פעם, כידוע לכל, יודגים במידות שרחמים, ויבור השם על פניו ויקרא, שם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד באמת, נוצר חסד אלפים, נוסף ונופש, וחטא ונקה. והגמרא אומרת לנו, בסנהדרין דף י"ז, גללי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כתף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, הראה לו למשה סדר תפילה, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה, אני מוחה להם. השם השם. למה פעמיים השם השם? כי שם השם זה מידת הרחמים. אני הוא קודם שיחטא אדם, ואני הוא לאחר שיחטא אדם. מה פירוש? חשבתם על זה פעם? מה זאת אומרת, אני השם קודם שיחטא אדם? מה צורך במידת הרחמים לפני שאדם חוטא? אם האדם לא חוטא, אין צורך ברחמים. אחרי שאדם חוטא יש צורך ברחמים. אבל מה הצורך ברחמים בשעה שהאדם לא חטא? התשובה היא, בורא עולם יכל לברות חלק מהעולם, ולומר לאדם הראשון, תראה, תראה מה בראתי, בשבילך, יפה, נכון? מעניין, אתה נהנה, אתה שמח, תקשיב טוב, זה רק 20%. אם תשמע בקולי, תקבל עוד 10%, עוד 20%. ולאט לאט, לפי מעשיו של האדם, בורא עולם ייתן לו, בסופו של דבר, את כל הבריאה. אבל מה עשה בורא עולם? מיד ברא את כל עולמו, ונתן את הכל לאדם. ואמר לו, אני יחיד ואתה יחיד. האדם עוד לא הוכיח את עצמו. האדם עוד לא הראה כלום. קיבל ישר את כל העולם כולו. הנראה ואיננו נראה. והפוטנציאל שיש בעולם. הכל. ואז מה קורה? האדם חטא. למרות שהוא חטא, בורא עולם לא לוקח מהעולם כלום. משאיר לו עדיין את כל העולם. כי בורא עולם דן את האדם על שם סופו. בורא עולם נותן לאדם את כל העולם בבריאה לפני שהוא הוכיח את עצמו, כי אומר הקדוש ברוך הוא יכול אם הוא רוצה, לעשות את מה שצריך. וגם אם הוא חטא, עדיין הוא יכול אם הוא רוצה לעשות את מה שהוא צריך. אז מידת הרחמים לפני ואחרי, לפני שבורא עולם נתן את כל הבריאה לאדם, בלי שהוכיח שהוא ראוי לזה, ואחרי הוא השאיר לו את כל הבריאה. כי בורא העולם מחכה. עד יום אותו ישוב. ויקבלנו. זה המיוחד אצל בורא העולם. זה הצורה שהוא בא דן את העולם. ובורא העולם מחכה כל הזמן. למה? לדברי הכנעה ופיוס. לתפילה, תשובה. וזה השוחד. מחיק רשע ייקח. לעתות אורחות משפט. ושזה קורה, אז האדם בעצם מגלה פה דבר מאוד מעניין. שומדים עליו חז"ל. ראשיתה של השנה ימי הדין, בראש השנה יכתבון, ביום צום כיפור יחתמון. איך מתייחסים לעשרה ימים הללו? חלק משנה שחלפה, או חלק משנה שאנחנו בפתחה? אומר הגר"א, באדרת אליהו בבראשית, בהערותיו לספרא דצניעותא, שעשרה ימים האלה בין ראש השנה ליום הכיפורים, הם ימי עיבור, פרגננסי, הריון. יש פה מציאות חיה, אבל היא עדיין לא נחתה לעולם. היא עדיין לא הגיעה, היא לא יצאה לאוויר העולם. זה תהליך שהלידה יהיה עם המזל טוב הגדול, במוצאי היום הקדוש, לך אכול בשמחה לחמך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. ברוך הבא בשם השם, בריאה חדשה נבריאה והגיעה לעולם כל אחד מאיתנו. זה ימי הריון. ולכן תראו כמה זה נפלא. בתפילה שנתנה תוקף קדושת היום, נאמרו בשופר גדול יתקע, וכל דממה דקה יישמע. אם זה קול, איך זה יכול להיות דממה? אם זה דממה, זה לא קול. איך המשפט הזה הולך ביחד? וכל דממה דקה יישמע. יש מצב שיש קול, אבל יש דממה. מתי? שאמא בהיריון, בשלבים מתקדמים של ההיריון, והולכת עם בעלה לרופא לבדוק שהכל תקין, רוצה הרופא לשמח את הבעל, אומר לו בוא תשמע את התינוק, שזה מכשיר איזה מוניטור, אפשר לשים את זה על בטנה של האמא בהיריון, ולשמוע את התינוק. זה קול, אבל זה דממה דקה. אפשר לשמוע, אבל כלפי חוץ, שקט. הלידה עוד לא הגיעה. שם, ישמע גם הקול של התינוק באוויר העולם. אבל עד אז, זה דממה דקה. ואלה הימים, מלאכים יחפזון, חילו רעדה יוחזון, ודאי, כי הם נידונים על פי מעשיהם. מלאך שלא עושה משהו בשליחותו, נהנש מיד. רק לנו יש את המעלה הגדולה שבורא העולם דן אותנו על שם הסוף. תמיד לא מעניש, דוחה, כי לאדם יש יכולות, ואני מאמין שהוא יממש אותם, הוא ילמד מהטעות איך לעשות את הדברים הנכונים. כי אנחנו לא כמלאכים עומדים באותו מקום מבחינה רוחנית, אלא עולים ויורדים בו. עולים ויורדים בו. זה אנחנו. וכשיודעים לעלות, אנחנו גבוהים ממלאכים. זה הסולם הגדול שעולים ויורדים בו. זה מה שמשה רבינו משיב למלאכי השרת, למה אנחנו ראויים לתורה בגמרא בשבת פי ח'. כלום יצר הרע יש ביניכם? אין לכם את זה. מיד הודו לו. אתה צודק, התורה מגיעה לכם. הם רועדים, הם פוחדים. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרויות. ונסביר קצת יותר. תראו לכם אדם נוסע, עוד בימים שלפני הווייז, להגיע למקום מסוים, הגיע לפרשת דרכים, אין תמרור, אין החלטה על איזה צד, פנה לאחד הצדדים, נוסע, הבין שהוא טעה. חוזר בחזרה לפרשת הדרכים, לוקח את הכיוון השני. ומרגע זה, הוא לעולם כבר לא ייקח את הכיוון הראשון שהוא לקח, כי זה לא יביא אותו לשום מקום. ויותר מזה, הוא גם יגיד לחבריו, שאתם מגיעים לפרשת דרכים הזאת, קחו לכיוון הזה ולא לשני. אני כבר טעיתי, אל תעשו את אותה טעות. וכשאדם מראה את זה, שהוא לומד מהטעות, זאת אומרת, הוא מבין שיש לו כוחות, והוא מממש אותם בצורה הנכונה, נותן לו הקדוש ברוך הוא מתנה, ווייז, עכשיו כבר לא תטעה, עכשיו כבר, את אתה תראה איך אתה נוסע בשביל הנכון, כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אם כך, נלך צעד נוסף. כמה זה נפלא. איך אנחנו באמת יכולים לזכות להרגשה הזאת. לא רק לחשוב שיש דבר כזה, אלא באמת לזכות שבורא העולם באמת ייתן לנו תמיד את האפשרויות הנוספות. עוד פעם ועוד פעם. איך? התשובה היא, כמובן הבנה אחת בדבריהם של חז"ל, שבני אסכנז מתחילים את הסליחות, לקראת ראש השנה, ימי התשובה, מהי המילה הראשונה של סליחה? אומרים אשרי, אומרים חצי קדיש, זה עדיין לא סליחות. המילה הראשונה, לך השם הצדקה, זה גם לא סליחה. ולנו בושת הפנים. עמידה של בושה. שאדם מתבייש מעצמו. איזה כוחות יש לי? רק ניתבתי אותם לא נכון. מיד המילה בוש, בהיפוך האותיות זה שב. אז אדם כבר נמצא במקום אחר. זאת אומרת, הוא לומד מהפוטנציאל שלא מומש בצורה הנכונה, יש פוטנציאל, אני אנתב אותו נכון. אז בסופו של דבר, אז זדונות נהפכים לזכויות. דהיינו, כשבורא העולם אומר, יעשה תשובה ונסלח לו, פירוש הדבר, ראש השנה ימי התשובה, לא להתעסק בעבירות, שאדם לא ייכנס למראה שחורה, לצער, עשיתי זה, לא, אלא ללמוד מהעבירה, ללמוד מהטעות, אדם ימש כוחותיו, גילה את היכולות שבו בצורה לא נכונה, הוא לוקח את זה לדרך הנכונה, ולכן אם ראש השנה לא אוכל להיות בשבת, מה עושים אחר הצהריים דבר ראשון? אומר הקדוש ברוך הוא, תשליחו את האבונות, תשליחו אותם, אל תתעסקו בהם, תתעסקו מה אפשר לקחת למחר את היכולת לממש את הכוחות האלה בצורה הנכונה. ולכן אנחנו באים לבורא עולם כדלים וכרשים, דפק לנו דלתך. שאני דופק על הדלת ובעל הבית שואל מי שם, הוא לא אומר כלום. כי הוא לא הביא משלוח מהסופרמרקט או כל דבר אחר. מה הוא יגיד? אני בדלת? הוא לא אומר כלום, דופק עוד פעם, בעל הבית הולך לראות מי זה ונותן לו את הצדקה שהוא נותן לו. אנחנו דופקים ובורא עולם שואל מי שם, מה נגיד לו? מה נגיד לו? מי שם? אבל אם אדם בא עם התחושה, בעצם, כרגע אין לי הרבה, אבל אני אנצל את היכולות שלי לכיוון הנכון, על זה אומרים חז"ל, מראה הקדוש ברוך הוא לאדם, למשה רבינו, אוצרות, כי משה רבינו ביקש מבורא עולם, הריני נא את כבודך, ואומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, חנותי את אשר אחון, ריחמתי את אשר הרחם, אומר המדרש, מה זה אוויר כל טובי לפניך? הראה לו בורא עולם אוצרות. שאל אותו משה, של מי זה? זה מתן שכר לצדיקים. זה מתן שכר למגדלי יתומים. זה מתן שכר למעשי צדקה בסתר. כל אוצר למי שמגיע לו. אחר כך הראה לו אוצר גדול. שאל אותו משה, של מי זה? זה אוצר חינם. זה אני נותן למי שמרגיש שבעצם אין לו. רק הוא רוצה לממש את היכולות שלו עכשיו בצורה הנכונה. מהאוצר הגדול אני נותן לו. זה חז"ל מלמדים אותנו. לכן, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ב, אמר רבא בר חנינא, סבא משמי דרב, כל העושה דבר עבירה הוא מתבייש בו. מה פירוש זה? בינו לבין עצמו, מוחלים לו על כל עוונותיו. מוחלים לו על כל עוונותיו. כי ברגע שאדם הוא בוש, הוא שב, הוא זז למקום אחר. במקום האחר, הכל מתחיל מחדש. במקום האחר, הכל נפתח מההתחלה. ולכן מעניין, תראו את התהליך. בתחילת הסליחות מה האדם אומר? כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, וקודם לכן אמרנו, מהי האמירה? לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אדם לא רואה את עצמו כיחיד, לנו. לא רק הוא עוד מי שאיתו במניין, בסביבה. אבל בנעילה, שאנחנו מבינים שאנחנו בתהליך של הריון ולידה חדשה, מה אנחנו אומרים? הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. אני, כבר לא אנחנו. כשאדם אומר את זה על עצמו, ככלי מלא בושה, אז הכלי הזה מתמלא בשפע של ברכה. שפע של ברכה. לכן מכל ה-20 עיקרים שרבנו יונה מונה בשערי תשובה, הרמב"ם מביא רק עיקר אחד בתחילת הלכות תשובה לרמב"ם. איך מתוודים? אנה השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, עשיתי כך וכך, ניחמתי, זה כמובן זה הסדר, ובושתי במעשיי. את העיקר של הבושה. כשיש את זה, אז יש את הברכה הגדולה. ולכן, אם ככה, נלך צעד נוסף. אם למרות כל זה, שבורא עולם מבקש, אל תתעסקו בעבירות, אל תיכנסו לצער ויגון, תלמדו מה עושים עם זה, אומר לנו בורא עולם, איך לנתב את זה בצורה הנכונה. זה אני מקבל. אבל אם למרות זאת, עדיין קשה לאדם על כתפיו, סקים של עבירות, שנים, והוא יחזור עוד הפעם לאותם עבירות. כאן באה ההפתעה הגדולה ביותר, שהקדוש ברוך הוא נשבע, נשבע, כל מי שיבוא, מתי שיבוא, לכמה זמן שיבוא, אני לא אשאל אף אחד, איפה היית עד עכשיו? מה עשית עד עכשיו? נשבע. איפה זה כתוב? נאמר, במדרש רבה פרשת אמור, בחודש השביעי, דיינו תשרי, חודש שבו הייתה עקדת יצחק. רבי ברכיה קרא לזה חודש השבועה, שבו נשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם, שנאמר, ויאמר בי נשבעתי נאום השם, יען אשר לא חסכת את בנך, כי ברך וברכך, והרבה הרבה את זרעך. למה בורא עולם צריך להישבע? יכל לברך את אברהם בכל הברכות, בלי שבוע. מה הצורך היה לשבועה, שואלים חז"ל? עונים חז"ל, רבי ביבר אבא, שם רבי יוחנן. עמד אברהם אבינו בתפילה ובתחנוני לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך. בשעה שאמרת לי, קח נא את בנך את יחידך, היה בליבי מה להשיבך. היה בליבי מה לומר לך. אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זה. ועכשיו אתה אומר לי, עליהו לעולה. איך זה? איך זה מסתדר? אם אברהם היה שואל שאלה כזאת, בת כל הייתה אומרת לו, שוב הביתה, אתה צודק. אלא, אומר אברהם, כשם שהיה לי מה להשיבך, כבשתי את יצרי שאמר לי, תשאל, תשאל, ולא אשיב אותיך, לא שאלתי. כחרש לא אשמע, כאילם לא יפתח את פי. כך, כשיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, אזכיר להם עקדת יצחק, עמוד מכיסא דין לכיסא רחמים, תמלא עליהם רחמים, תרחם עליהם, תהפוך להם מידת הדין למידת הרחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, בי נשבעתי, אני נשבע לך, אני לא שואל אותם אף שאלות, שום שאלה, איפה הייתם, מה עשיתם, על שם סופו. לא באשר הוא שם, על שם סופו. שיש את ההרגשה הזאת, את הידיעה הזאת, שבורא עולם מאמין ביכולות, רק רוצה שננתב אותם נכון, אז מבינים שרק בורא עולם יכול להגיד, יעשה תשובה ונסלח לו. כי למעלה אין דבר כזה. אין דבר כזה. שם נידונים המלאכים על פי מעשיהם, מיידית. לכן חילו רעדי אוחזו, ומלאכים מחפזו. ולכן, אנחנו, בימים האלה, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מה קורה לנו בימים האלה? ובימי הסליחות, זה שופר גדול ייתקע, אבל הכל דממה דקה יישמע. זה הכל שרק אנחנו שומעים אותו. זה הכל שבוקע מתוכנו. זה הכל שבורא אומר, בורא עולם אומר לנו, אני השופט. דוד מבקש, ואנחנו בעקבותם מלפניך, משפטי יצא. ובורא עולם נותן לנו את המתנה הגדולה הזאת. מקבל דברי הכנעה ופיוס. וכשיש את ההבנה הזאת, שהם בעצם ימים של הריון, ואנחנו נולדים מחדש, פשוטו כמשמעו, אז כמה שמחה יש בימים האלה. כמה כתוב בספרים שלא ראו להיות בעצבות, ולא בצער ולא ביגון. בשמחה ממש. ככל שהשמחה תהיה גדולה, בראשיתה של שנה, כך היא תלווה אותנו לאורך כל השנה כולה. אז נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת, אז נוכל מהשמחה שלנו להגיע לשמחה הגדולה ושמחת עולם על ראשם, ומהשופר הקטן שלנו לשופר הגדול, ובשופר הגדול ייתקע. ובאו מכל העולם והשתחוו להשם, איפה? בהר הקודש בירושלים. נראה את ההיבט הזה, אז נבין שגם מגיעים לרגע שלו נתנה תוקף, וזו תפילה שלפעמים קצת מלחיצה, מי יחיה, מי לא בקיצו, מי ישיר, מי ינוח, חס וחילה להפך, לדעת, כן בורא עולם, אנחנו, ולו במשהו, ננתב את הפוטנציאל שכבר זיהינו, בורא עולם נותן לנו את הברכה מהשמחה שלנו, לשמחה שלא היו ימים טובים לישראל, של לך אכול בשמחה לחמך, מוצא היום הקדוש, ועד לשיא השמחה של שמחת בית השואבה, ששם את העבירות שהשלחנו, שואבים מחדש, כי הם נפכו לזכויות, ומתקיים בנו, ושבתם מים בססון, ממנה הישועה, מתוך ברכה, שמחה, והרבה הרבה סייעתא דשמיא.